דקירות סכין אישה אחרת בשכונת עין קרם לפני כשבועיים. האישה שהותקפה נפצעה פצעים קשים. התביעה הודיעה הבוקר כי תגיש כתב אישום נגד החשודה עד לדיון הבא בעניינה. שמה עדיין אסור לפרסום. עבודתה של פסיכיאטרית בביטוח הלאומי בוועדות הרפואיות לנפגעות תקיפה מינית הוקפאה בשל תלונות על התנהלות בלתי הולמת. לפני כחודש הופסק שיבוצה של הדוקטור יבגניה אור בוועדות הבוחנות מתן אחוזי נחות ואובדן כושר עבודה בעקבות שתי תלונות, ואולם לכתבתנו ורד פלמן נודע כי הפסיכיאטרית העניקה יחס לא ראוי לכאורה לעוד שתי נשים. בין היתר ביקשה הדוקטור אור מנפגע לשחזר בפרטי פרטים את הפגיעות המיניות שחוותה, ושאלה שורדת זנות למה עזבה את הזנות. עוד עולה מן העדויות שהגיעו לידי כאן חדשות כי הפסיכיאטרית שאלה נפגעות למה לא התלוננו במשטרה, אף שכמה מהן הגישו תלונה. עוד פרטים יובאו בתוכנית סדר יום עם קרן נויבך לאחר החדשות בכאן רשת ב'. עורכי החדשות רון נסיאל ועמית שניידר. התחזית עלייה בטמפרטורות. מחר עוד התחממות קלה. בלילה צפויים גשמים ברובם קלים. ביום שישי ובשבת התקררות ניכרת וגשם לפרקים. ינשבו רוחות עזות. שלג צפוי בפסגות הגבוהות של הרי הצפון והמרכז. מידות החום המרביות היום בירושלים 15 מעלות, בתל אביב 20, בחיפה.
כל גרז.
זה נכון, זה נכון. והעדה הזאת מתרחשת כבר, זה שנה 12, כאילו, מ-2008. האמת היא שרק עכשיו הבנתי, חשבתי שכמה שנים, אבל לא תיארתי לעצמי שזה כבר 12 שנה, אתה יודע, אני עושה משהו, ואחר כך אני עושה משהו אחר, וזה כאילו, זה נשכח. אבל זה... זה באמת כנסים שמגיעים לשם הרבה מאוד אנשי מקצוע, ואני תמיד מנסה, החלק שלי הוא חלק המדעי, אז אני מנסה, אז אני בוחרת את מהות המושבים ויושבי ראש, וככה זה יוצא משהו מאוד מגוון, מאוד עכשווי, מאוד רלוונטי לזמנים שלנו, ומאוד מעניין. אז אני פשוט רוצה לספר, בהתחלה יש לי הרצאת פתיחה כזאת, אז דיברת על ידע, על ידע. לא משנה, זה היה הרצאה של רבע שעה, אני לא אוהבת לדבר הרבה, אבל היה שם משהו שאני הייתי רוצה לשתף אותך. הראיתי להם כזה עיגול, עוגה, מה שנקרא, כשעושים מצגות, ואמרתי, בוא ננסה לדמיין שזה את כל הידע שבעולם. כמה מזה אנחנו יודעים שאנחנו יודעים? יצא כזה קו קטן. כמה מזה יוצא שאנחנו יודעים שאנחנו לא יודעים? אז יצא קצת יותר גדול, פלח יותר גדול.
כן.
ומה כל היתר? זה אנחנו לא יודעים שאנחנו לא יודעים. ובמקום הזה אנחנו מגיעים לסיטואציות מאוד לא נעימות. דוגמה. סטודנטית שנה א', סמסטר א', לא יודעת. הרבה, בשביל זה בא ללמוד. המרצה מנוסה, מדברת איתם, מספרת להם משהו, פתאום אומרת, זה לא נכון, היא אומרת. אז המרצה אומרת, תגידי, מאיפה את יודעת שזה לא נכון? את עשית מחקר, את קראת מאמרים, מאיפה את יודעת שזה נכון, לא נכון? זה אני לא יודע שאני לא יודע, וזה מצבים מביכים, מביכים. זה יכול להיות גם בחיי יום-יום. אני יודעת מה שהילד שלי זקוק. מה שהילד שלי צריך. אני יודעת מה צריך לילד שלי, אוקיי? מה קורה שם? ריבים, כעסים, יחסים לא טובים, ולפעמים אפילו ניתוק בין הורים לילדים, אוקיי? אז צריכים להבין שיש דברים שאנחנו לא יודעים, ואם אנחנו ניקח את המושג הזה, יכול להיות שאנחנו קצת נלך לכיוון של אני יודעת שאני יודעת, או אני יודעת שאני לא יודעת, שזה גם לא בושה. כאילו, יש המון דברים שאנחנו לא יודעים, אבל חשוב לדעת את זה. ונתתי דוגמה של, דיברת על עובדות ועל דעות, ונתתי דוגמה של דעה, למשל, ששמן קנולה, וזה גם מקצוענים אומרים את זה, אין צמח קנולה, ולכן זה שמן תעשייתי. עכשיו, למעשה, אם אנחנו בודקים, חשוב לבדוק את הדברים. אם אנחנו בודקים, שמן קנולה זה שמן לפתית. נכון. לפתית זה צמח, המזרעים שלו עושים את, את השמן הזה, והשם קנולה מתפרש כקנדיאן אויל, low acid. מה זה אומר? שבהתחלה עשו את זה בקנדיאן אויל, כן. והורידו את החומצה, חומצה ספציפית okay. שהיא לא טובה לנו לבריאות. זה לא אסיד, אוקיי? זה צמן קנולה. אז חבר'ה, אל תקחו כל דבר שאומרים לך כי עובדה.
זאת אומרת שהשם קנולה זה לא השם של הצמח?
לא.
זה כמו ששמן תינוקות, לא עושים מתינוקות.
נכון, אז,
אוקיי,
נכון.
אותו דבר. נכון.
איזה דוגמה, וואו. אז היו שם גם נושאים נורא מעניינים, למשל, על, 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 על איזה אביזר ששמים אותו לאף, ובזה שהוא בעצם מוריד את התחושת, ה, את, את הריח, אז אוכלים פחות.
ברור, כי לא טעים, כי חלק מהטעם זה,
לא,
זה,
בדיוק,
זה הריח.
לא, רוב הטעם זה הריח, כאילו, כן? ואז אין ריח. אז זה, זה היה הרצאה מעניינת, גם עשו על זה מחקר, וזה שום דבר בכנס שלי, זה לא מחקר, הכל מחקרי, evidence based. היה שם, היה שם הרצאה מעניינת על זה ש... אנחנו לקבל השמנה כמחלה כרונית,
כן.
ולטפל בה כמחלה כרונית. לא, הבא נתנו לו מה לעשות, והוא הלך הביתה ובזה נגמר הסיפור. חשוב שזה יהיה מעקב, שיהיה טיפול, יש שילובים, לפעמים תרופות וגם לפעמים ניתוח.
אז מה שאת אומרת זה למעשה צריך להתייחס להשמנת יתר, אוביז, כאל מחלה כרונית.
נכון.
שמחייבת טיפול ומעקב בדיוק כמו כל
בדיוק
מחלה,
כל אחרת, כמו מחלה אחרת.
כמו לחץ דם,
כמו סוכרת,
כמו, סוכרת, נכון. כמו כל דבר, נכון. ולנקוט בכל האמצעים, נכון. כולל תרופות ואפילו נכון. ניתוחים בריאטריים, נכון. שהם מאוד נפוצים בשנים
נכון,
האחרות.
נכון, נכון. גם ניתוח בריאטרי זה לגיטימי במקרים שזה הדרך. זאת אומרת, יש דרכים שונות חוץ משינוי הרגלים, כן. ויש אנשים שהגיעו לממדים של קרק, 120, 150, 200 קילו, שהרגילים כבר לא יעזרו להם כי משהו, טיפול אחד. הם צריכים עוד טיפולים תרופתיים או ניתוחים וכו' וכו'. יש כאלה שזה כן עוזר להם וזה יותר טוב, ולפעמים כן צריכים לקחת תרופות. בקיצור, צריכים להתייחס לזה כלמחלה כרונית ודורשת טיפול ממושך ולא חד פעמי.
אני יכול להציע גם טיפול נפשי יחד עם הטיפול ה...
תמיד, כי יש הרבה מאוד אנשים שהשמנה גורמת להם לבעיה נפשית, או בעיה נפשית גורמת להם להשמנה, והרבה פעמים צריכים גם טיפול נפשי, לא כי חובה, אלא שוב, כי משהו שצריכים לשקול במהלך הטיפול.
עכשיו אני אדבר איתך רגע על ניתוח בריאטרי, וכמה כן. חשוב טיפול פסיכולוגי, נכון. נפשי, יחד איתו. אני אומר את זה לגמרי מניסיון, אני חושף את עצמי פה לגמרי. גם אחרי שעשיתי ניתוח בריאטרי לפני כ-20 שנה, אני לא ראיתי שינוי במראה, כולם ראו מסביב. אבל אני המשכתי לראות את אותו דבר במראה.
מה אתה אומר?
ולקח, ואז הלכתי ואמרתי, רגע, רגע, אתה כבר נראה אחרת, אתה במודעות, יש לך מודעות לזה, אבל אתה חייב להתרגל, להתייחס לעצמך כאל בן אדם שנראה אחרת, ולא עם עודף משקל חולני. לכן אני אומר, ברגע שאנחנו לא עושים את זה במשולב, אולי אנחנו אפילו מסכנים טיפה את
לא טיפה, לפעמים הרבה, במקרה ספציפי שלך, בתור מודעות עצמית שלך, אתה הבנת שצריכים טיפול, יש אנשים שלא, אבל יש מקרים שהם כל כך מאושרים, שהם ירדו 40 קילו, שאין להם את התופעה הזאת, יש שם תופעות אחרות, אבל תמיד בצוות צריך להיות גם פסיכולוג, כי זה צוות שמטפל באנשים האלה, ובאמת הייתה הרצאה על עלייה מאוד משמעותית בקיצורי קיבה חדשים יותר, חדשניים יותר.
השרבול מה שנקרא?
לא שרבול, זה כבר לא שרבול, אלא קיצור הקיבה.
מעקף.
מעקף, בדיוק, למעי.
כן.
ככה שבערך שני מטרים של מעי לא פעילים, לא מתפקדים, אוקיי? Okay. Okay? זאת אומרת, גם מצמצנים את האורך של של המעי.
זאת אומרת שאז הספיגה של המזון אחרת, פחות טובה.
היא עוד פחות טובה, ואז יש לזה...
זה נכון, אגב, שיש אנשים שאצלם המזון נספג טוב, נשאר במערכת יותר זמן, ונספג טוב יותר, ממוצא טוב יותר, מאנשים שמאכלים מהר והשאריות יוצאות.
אני לא חושבת שזה ממש, יש פה הפרדה ממשית. יש כל מיני אנשים, לכל אחד זה אחרת. אבל בן אדם רגיל, עם מערכת רגילה, הוא סופג את מה שהוא סופג. הוא לא סופג רק אם יש לו בעיה, במקרה ספציפי, חותכים לו, כאילו חלק, לא חותכים לו, זה לא נכתח.
עוקפים.
עוקפים אותו. בערך 2 מטר של המעי, הוא לא מתפקד בניתוח הזה. ולעומת המדינות אחרות, אצלנו עושים המון את הניתוח הזה. גם כבחירה ראשונה וגם בבחירה שנייה, אחרי שכבר עשו להם שרוול.
וטבעת עוד לפני כן.
טבעת זה כבר אפילו מדברים מעט מאוד, כאילו זה מעט יש היום, אוקיי?
ואת הניתוח המסורתי של פתיחת בטן וסיכות, זה כבר לא עושים לגמרי.
עושים לגמרי.
וזה נחלת העבר לגמרי לשמחתנו.
נכון, זה השתפר. אבל מה שהיא אמרה, היא גם מרצה אצלנו באוניברסיטה, מה שהיא אמרה, אנשים האלה סובלים מחיסרים תזונתיים, ויטמין D, ברזל, יש להם אנמיה, B12, היא לא דיברה על חלבון, אבל אני חושבת ששריר גם צריכים לקחת בחשבון וכו'. זאת אומרת, גם פה הטענה היא שזה לא עשינו ניתוח, שלום, לך הביתה. זה צריך להיות מעקב לפחות כמה חודשים, כדי שבן אדם ייכנס לתוך המראה החדש שלו, כמו שאתה מספר.
לא רק זה, גם לתוך הרגלי אכילה
חדשים
שלו, מפני שאי אפשר לאכול אותו דבר.
לגמרי.
ולא משנה איזה ניתוח זה, אתה לא יכול לאכול אותו דבר.
בהתחלה. אבל אחר כך כבר...
לא, תשמעי, שאני עשיתי ביקורת אחרי שבועיים, אני הייתי 14 קילו פחות, והייתה שם מישהי שאמרה שהיא לא ירדה אפילו קילו, והיא אכלה פיצות. אז כנראה שזה גם משפיע טוב, שונה מאדם לאדם.
זה מאוד, אנשים נורא נורא שונים, ואנחנו לא תמיד קולטים את זה, והרבה פעמים מטפלים, מתייחסים לבן אדם, כי בן אדם איזשהו דוגמה של בן אדם, וזה לא נכון, כי כל אחד יש לו את הדברים משלו, דרך אגב הייתה סדנה על זה גם כן, איך להתייחס לאנשים שונים אחרת.
רגע, אבל אני רוצה לשאול אותך באופן כללי על היחס לאנשים עם עודף משקל.
כן.
יש לי איזושהי הרגשה שיש לזה קצת סטיגמה חברתית, ואפילו אצל רופאים, זה נכון. כאילו, זה באשמתך. זה תלוי בך, אתה השם,
אחריות שלך,
אחריות שלך, ומה אתה בא אליי עם הבעיה הזאת, ותסתום את הפה, תפסיק לאכול.
בדיוק על זה, זה מדובר היה, שזה לא נכון, זה בן אדם שיש לו מחלה כרונית, וצריכים לטפל בו, כמו כל בן אדם שיש לו מחלה כרונית, ולהפסיק להטיל את כל האחריות על הבן אדם. ברור שבן אדם אוכל יותר ממה שהוא היה צריך, אבל יש לזה סיבות, ויש לזה... יש לזה שיחה, בקיצור. אז צריכים לטפל בזה, כי...
כמו במחלה
כרונית. מה עוד היה שם? היה שם חשיבות של אכילת דגים, אפילו בנשים בהיריון, שראו אחר כך בבדיקה של ילדים בגיל יותר מבוגר, שה-IQ שלהם קצת יותר גבוה. מה עוד היה? השמנה בהיריון, כמה היא מזיקה לעובר.
כן.
אוקיי? שבעצם לא לרדת, לא לעלות במשקל בהיריון הרבה, זה בסדר גמור, ובכלל נשים צריכים לעלות במשקל, אין ברירה, חייבים לעלות במשקל, אבל תלוי. אם נכנסים להיריון במצב רזה, אז זה יותר. אם אישה שמנה נכנסת להיריון, אז מספיק שהיא יורדת עד 7 קילו, 7-8 קילו.
עולה.
סליחה, היא עולה, 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 מוחקים את היורדת, עולה, וזה כאילו מהווה יחסית ירידה במשקל, בגלל שעלייה ב... במשקל של העובר ונוזלים סביב העובר ושדיים וכו' וכו', זה עלייה הכרחית, אי אפשר למנוע אותה.
זאת אומרת שהעלייה של 7 קילוגרם היא עלייה שאי אפשר למנוע אותה, 7-9 קילוגרם אפילו שקראתי באיזשהו מקום.
אפשר גם 15.
אבל לא 20 קילו.
לא 20 ולא 30, מה שאני רואה לצערי הרבה.
יש נשים שעולות 30 קילו בהיריון?
25-30 קילו. פשוט בצורה, אי אפשר לתאר את זה,
רגע, אישה בהיריון באמת אוכלת בשביל שניים?
לא, חס וחלילה, זה כבר זהו, זה כבר מזמן פק תוקף לאמרה הזאת, אבל נשים בהיריון הרבה פעמים מסירים את כל הרסן. כאילו, טוב, אני בהיריון ומותר לי ואני רוצה להתפנק ולאכפת לי ואחרי שאני ילד, אז אני אעשה דיאטה. וזה לא תמיד עובד. אם אנחנו עולים הרבה מאוד במשקל, הרבה מאוד פעמים אנחנו לא יכולים כל כך לרדת.
יש גם סכנה שהרבה נשים מקבלות סוכרת בהיריון.
נכון.
זה גם לא מוסיף, אני מניע.
נכון, והרלת הריון, ופגמים ולידה מוקדמת. ועובר גדול.
שנולד עם...
כבר עם בעיה איזושהי אורתופדית או משהו.
גם עם בעיה סוכר. אני זוכר ששמעתי אפילו על ילדים שמקבלים אינפוזיה מיד באותו רגע, כי הם נולדו משהו עם סוכרת.
כן, אבל זה לא אומר שיש להם באותו רגע סוכרת.
לא, אז זהו.
אבל מה שכן, אם לאמא יש סוכרת הריון, אז סיכון, יש סיכון גם לה בגיל יותר מבוגר לחלות בסוכרת. ואם היא מאוד שמנה, אז היא פוגעת בבריאות של העובר שלה לעתיד, גם לעתיד, לא בלידה, אלא בעתיד, יותר מחלות לב, יותר סוכרת, יותר השמנה, כשהם גדלים, וזאת הנקודה.
אני מתחיל להבין שנשים בהיריון, ההתנהגות שלהם בזמן ההיריון, היא מאוד מאוד חשובה לאיך, איזה ילד ייוולד להם. כי אומרים שגם אישון בהיריון גורם למחלות ריאות אצל הילדים.
זה קטסטרופה, זה השפעה אפיגנטית על אפילו דור שלישי. זה נורא.
אוקיי, אונגה, בואי נעשה הפסקה קצרה, נמשיך לדבר על הכנס. סבבה.
היא אמרה לי, תראה, החיים די קלים, נזכור לנו חדר בדרום תל אביב ונחיה כמו גדולים ונחיה מדקה לדקה, נמצא עבודה זמנית לא רצינית וגם מסתום בלשכה, אולי גם תמצא איזה נושא לכתיבה, לא משהו עמוק, משהו מתוק, סיפור אהבה עם המון מטאפורות, עם המון דימויים. הגיבור יהיה שיקור, כמו שאתה בחיים, שאתה בחיים, שאתה בחיים. יש כאב יפה שעובר מהר, שאני רוצה לא להיזכר. איך אני עמדתי שם, איך אני אמרתי לה, ככה את יפה, זה מה שאת צריכה, זה מה שאני רוצה, וככה זה יהיה. בסתיו של השנה שעברה הוא יורד כמו מכה אפורה על העיר, אני זוכר שעברה, אני זוכר איך הכל התפורר, אולי את זוכרת מה את אומרת, מה את אומרת עכשיו, אולי גם אמצא איזה נושא לכתיבה, לא משהו חשוב, משהו עצוב, סיפור אהבה בלי מטאפורות, בלי דימויים. הגיבור יהיה שיקור, כמו שאני בחיים, שאני בחיים, שאני בחיים. יש כאב יפה שעובר מהר, שאני רוצה לא להיזכר. איך אני עמדתי שם, איך אני אמרתי לה, ככה את יפה, זה מה שאת צריכה, זה מה שאני רוצה, יפה זה מה שאת צריכה זה מה שאני רוצה וככה זה יהיה
מכה אפורה, מוניקה סקס, פלורנטינה אגדית. אנחנו רק שאלה בכאן תרבות 104.9, 105.3 FM, והיום מתיינו, כמו בכל יום רביעי, הדוקטור אולגה רז, שהיא דיאטנית קלינית, והיא מרצה בחירה באוניברסיטת אריאל, ויש לכם הזדמנות בימי רביעי לשאול אותה שאלות, אז אנא מכם, תשלחו לנו מסרונים ל-055-966-3992. נצלו את ההזדמנות, אנחנו נשמח לשמוע שאלות, התייחסויות ודעות שלכם, 055-966-3992, ואנחנו ממשיכים לדבר על הכנס Nutrition 2020, עם יושב ראש הוועידה, דוקטור אולגה רז, כן, אוקיי. אולגה, מה עוד היה לנו שם?
אוקיי, היה עוד כמה דברים מעניינים שאני רוצה להגיד, על חשיבות שתיית נוזלים בירידה במשקל.
אוקיי.
במקרה זה היה היבט מטאבולי, זאת אומרת, שאנחנו בעצם תהליכים מטאבוליים מתרחשים בסביבה מימית, ושתייה מספקת תורמת לשיפור בחילוף חומרים, ולכן יותר קל לרזות.
אוקיי.
אוקיי, זה היה חשוב. הייתה הרצאה מאוד חשובה, שאני מקווה שהיא לא חשובה לאף אחד מי שנמצא פה ושומע אותנו, אבל זו הייתה הרצאה על מחלת סרטן, ועל תופעות שמלוות אותה, כמו אנורקסיה, חוסר תיאבון, קחקסיה, ירידה בשריר, ובעצם, שוב, גם פה היה נאמר בצורה נורא ברורה, ומי כמונו מכירים את זה, שחולה סרטן, בגלל סיבות של מחלה עצמה, ו... טיפולים, פשוט לא אוכל, מפסיק לאכול, וגם הגוף שלו מאבד שריר.
יש לזה יופי של פתרון.
מה?
קנאביס רפואי.
אוקיי, בסדר, זה לא דיברנו.
יש סוגים שהם במיוחד מיועדים להגברת תיאבון, ואני ראיתי איך זה עובד. זאת אומרת, אני, כולם פה, כל מי שמאזין לי יודע שאני לגמרי בעד קנאביס.
אוקיי.
אני מאמין שעוד לא חקרנו את זה מספיק, ואנחנו לא יודעים מספיק, אבל מה שאנחנו יודעים, למשל, בעניין של הגברת תיאבון, זאת עובדה. אין פה איך לברוח מזה.
אני לא ידעתי מזה.
אני ראיתי את זה. הייתה לי דודה שזה הדבר היחיד שעזר לה בסופו של דבר.
אולי גם מוריד כאבים וכו'.
גם זה, כן.
אבל מה שהיה, כמו שאם דיברנו על השמנה, שזה מחלה כרונית, המצב הכרוני הזה של תת זונה, הוא מצב שלפעמים הורג יותר מאשר מחלה עצמה. ולכן מאוד חשוב לטפל באנשים האלה, לטפל בכל דבר שאפשר, רק בשביל שהם קצת יתחסכו ויקחו את עצמם בידיים. עכשיו, היה דיון מאוד מעניין, איך יורדים במשקל.
כן.
ואחד מהמשתתפים בדיון אמר דבר מאוד חשוב, שלרדת בהחלטה לרדת במשקל זה החלטה ערכית. זה לא עכשיו אני רוצה להוריד 10 קילו, טק טק טק, תנו לי דיאטה וזהו. זה החלטה ערכית, אם אנחנו רוצים שזה יהיה לטווח ארוך. כמו להיות דתי.
כן.
כמו להאמין במשהו, צריכים לקבל החלטה ערכית. ערך שלי עצמי, וערך של מה שאני הולך אליו. כי סתם לרדת במשקל זה כולנו יודעים, אבל להפוך את זה למשהו שאני אעשה את זה, ולא מעניין אותי כלום, אני שם, כמו שאתה עושה עכשיו.
דרך חיים.
זה החלטה ערכית, וזה נורא חשוב, זה היה מאוד מצחן בעיניי ההגדרה הזאת.
נכון.
זה ערכי, זה ערך, זה לא איזה חשק מיידי, וואי, עליתי 3 קילו, בואי עכשיו אני ארד 10.
כשאתה מתחיל להבין, אני מדבר עכשיו כאדיוט, כאדם הרחוב, אתה מתחיל להבין שאם אתה תמשיך לשקול כמו שאתה שוקל, ולאכול כמו שאתה אוכל, אתה לא תמות מיד, אבל איכות החיים שלך תרד, ואז הסוכרת תאכל את הגוף שלך, ואז אתה תהיה נכה, וזקוק לעזרה של אחרים, אתה לוקח את ההחלטה, למנוע את זה, והדרך הכי קלה, ובאמת זה קל, אני אומר לך את זה מניסיון. זה לעשות שינוי באורח החיים שלך.
וזאת ההחלטה הערכית.
אני לא רעב אפילו שנייה. נכון. אני לא רעב.
אוקיי, זאת החלטה ערכית. אני הבנתי את הערך, אני הבנתי את הערך של, של עצמי, של הבריאות שלי, של התהליך שאני הולכת לעשות, ולכן זה עובד. ברגע שאנחנו עושים איזה ספונטני, בא לי לרדת במשקל, או אני חולה, הרופא אמר לי לרדת במשקל, זה הופך להיות לדיאטה, מבצע צבאי קצר טווח, ואחר כך עולים בחזרה.
כאילו אם אני עושה דיאטה, כי בעוד חודש וחצי האחיין שלי מתחתן, ואני רוצה להוריד 10 קילו שהחליפה תשב עליו יפה, זאת לא החלטה ערכית, זאת החלטה קצרת טווח. אבל אם אני מחליט שהחיים שלי השתנו, ואני משנה את מה שאני אוכל, ואיך שאני מתייחס לגוף שלי, זאת החלטה ערכית, ואני מבין את זה לגמרי, ואני אוהב את ההגדרה הזאת מאוד.
אני גם מאוד אהבתי את זה. ועוד משהו ככה לסיום, בטח חלק מכם מכירים את אודי ואושר, השני דיאטנים שהם גם מבשלים, מהטלוויזיה, מכל מיני אירועים, לא מכיר אותם, זה שני בחורים מקסימים, אחד מהם עשה סטאז' אצלנו באיכילוב, והשני הוא גם דיאטן וגם טכנולוג מזון, והם מבשלים יחד. בעצם, כשהייתה לי תוכנית טלוויזיה, הזמינו אותם, והם התחילו לככב בתוכנית, ואמרתי, חכו, יהיה לכם תוכנית משלכם. ועכשיו הם מאוד מאוד מצליחים, ועושים סדנאות, ועושים כל
מיני דברים. ואיפה התוכנית שלהם? יש להם תוכנית טלוויזיה?
כרגע לא שלהם ספציפית, אבל הם מופיעים הרבה. הם גם עושים אוכל גם טעים, גם פשוט, וגם פחות משמין, פחות מזיק. אבל חכי, אנו צעירים, עוד אני מקווה מאוד שהם יתפתחו, ויהיו שני פרצופים האלה חמודים בכל מקום. אבל מה שהם נתנו בעצם, זה שלאכול בריא זה ממש קל. וזה מה שאני אומרת כל הזמן. זה ממש קל. זה כאילו יש כמה עקרונות נורא נורא פשוטים, פחות שמן, פחות, לא לאכול שומן לא בריא, לבשל מהר, לבשל טעים, לבשל...
פחות אוכל מעובד, לבשל מסטרץ', מההתחלה, לקנות את העוף או את הבשר כמו שהם באטליז, את הירקות הטריים, לבשל אותם.
ומתברר שזה נורא נורא מהר. אני כאילו לא בן אדם שמבשל הרבה, אבל אם אני מבשלת, אני מבשלת מהר, וזה יוצא לא רע בכלל, ואוכלים את זה ונהנים מזה, וזאת בדיוק הנקודה, זה פשוט. אנשים חושבים שאם נתחיל עכשיו לאכול אוכל בריא, אז זה איכסה, וזה זה אוכל, וזה עוף מחובס, למרות שאני חושבת שזה נורא טעים, אבל זה עניין שלי פרטי, עוף מחובס, וזה כל הזמן לאכול חסה, וכו' וכו'. לא נכון, חבר'ה, זה לא נכון. זהו, זה היה מסר שלהם, הם גם... הצעתי להם, אמרתי, חבר'ה, אתם צריכים לעשות כמה עקרונות של בישול בריא, ולהוציא את זה כסרטון לרשת, כי זה מאוד מאוד חשוב. נכון. אז זהו, זה מה שהיה. היה עוד הרבה מאוד.
היו עוד הרבה דברים, ובשנה ה-13, שזה בשנה הבאה,
כן.
אני מבטיח לנסות להיות, לבוא לכנס.
אני מזמינה אותך, מה זה לא?
אני אשמח מאוד. תודה רבה על העניין הזה, דוקטור אולגה רז, ויש לנו כמה שאלות שהגיעו ל-055-966-3992. בואי נעבור רגע. שלום רב, הבן שלי, בן 17, מגיל קטן הוא איננו מסוגל לאכול בבוקר. כאשר היה בן 3, הומלץ לו פחית אינשור אחת בבוקר, והוא לוקח את זה כבר 14 שנה. האם יש בעיה כלשהי עם זה?
לא, ממש לא. אינשור זה בעצם אוכל מלא, יש שם את כל מה שגוף צריך, ויטמינים, מינרלים, חלבונים, שומנים ופחמימות. זה לא מפריע לי שאוכל אינשור, אני רק לא מבינה למה ילד בן 17 צריך לאכול אינשור, אנחנו נותנים אינשור לילדים, לאנשים שלא מסוגלים לאכול בצורה אחרת, אבל למעשה זה אוכל נוזלי, ואין שום פגם בלאכול אותו.
אם זה מה שהוא,
אם זה מה שהוא רוצה, בכיף.
אנחנו ממליצים, כל מה שהוא לא שמן כמובן.
לא, זה גם לא שמן, זה 250 קלוריות.
אה, זה כל הסיפור?
זה לא... יאללה, תרוץ על זה. קופסת את זה בסביבות 250 קלוריות, זה כמו בסנדוויץ'.
אוקיי, בסדר גמור. יופי, אני יודע שאנחנו לא כל כך רוצים להתייחס לשיטות של רופאים או דוקטורים אחרים, אני לא יודע למה היא דוקטור או גברת הזאת, אבל שואלת אותנו מאזינה, מה דעתך שיטת התזונה של דוקטור מריאלה גלנט, את מכירה?
לא, אני לא מכירה, סורי.
אז אנחנו לא מכירים, ואנחנו גם פחות מתייחסים לשיטות כן. של אנשים אחרים. ועוד שאלה, בוקר טוב, תודה על התוכנית, תודה לך שאתה מאזין. השאלה, מה נדרש תזונתית על מנת לשמור על הכליות? תודה, אריה.
אוקיי. לא נדרש שום דבר, פשוט צריכים לאכול, לחיות בריא, לאכול בריא, לשתות הרבה, לעשות פעילות כלשהי ולהיות מרוצים מהחיים. זה מה שנדרש בשביל לשמור על הכליות, כמו על הלב, כמו על, 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 על כבד ועל כל הגוף, אוקיי? אין פה דרישות מיוחדות. הדרישות מתחילות ברגע מאיזושהי סיבה הכליות נפגעו. זה יכול להיות בהרבה מאוד מקרים כתוצאה מסוכרת, ויש עוד 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 סיבות לבעיות כלייתיות. ברגע שמתחילה בעיה כלייתית, אז צריכים לשמור על הכליות, ויש פה שוב, זה לא חד משמעית, אין תשובה חד משמעית. יש אנשים שאי ספיקת כליות שלהם התחלתית, אז גם כל מה בודקים להם את הדם, בודקים בדיקות, מה השלגן שלהם, מה הנתרן שלהם, מה הזרחן שלהם, מה החלבון שלהם, האם יש חלבון בשתן, מה האורה שלהם, מה הקריאטינין שלהם. יש פה הרבה מאוד מרכיבים שצריכים לשים לב.
אבל מי שחי בריא, אוכל בריא, שותה הרבה, לא צריך לעשות שום דבר מיוחד.
זה נקרא שמירה.
זה נקרא שמירה, אוקיי. בואי נעשה הפסקה קצרה לשיר, ואז יש לנו עוד כמה שאלות. אז ולכם יש הזדמנות עדיין לשלוח שאלות ל-055-966-3992. נצלו את הזמן שאולגה איתנו. בבקשה, שרון.
שיר.
שיר, שרון. תודה.
גלי, גלי, מדוע צחקת כשלקחת את הדובון והשכבת אותו לישון? מדוע צחק? האם הוא סיפר לך סיפור מצחיק על שעון שטיק-טק וטיק-טק וטיק-טק וטיק-טיק? בואי גלי, בואי גלי לי מעין הצחוק המתוק. מדוע שאלת מה קרה ומה פתאום שכבר לילה ולא יום? מדוע שאלת? האם את נזכרת איך הווילון אם השמש רקד כל היום כל היום בחלון? האם הוא סיפר לך דבר היום
מירמי קפלן, בואי גלי, ואתם עדיין מוזמנים לשלוח אלינו שאלות ל-055-966-3992, פה איתי הדוקטור אולגה רז, דיאטנית קלינית ומרצה בכירה באוניברסיטת אריאל, ויש לנו כבר שאלות, נשתדל להספיק. התחלתי לעסוק בספורט וממש גדלה לי מסת השריר ברגליים, איך אפשר להוריד אותה ולרדת בהיקפים של הרגליים במקום להעלות אותה?
אופה. זה גבר אישה?
לא כתב, זהו, זה מאוד חסר פה הנתון, זה לא כתוב.
לא יודעת, אני לא יודעת, לא יודעת אפילו להתייחס לזה, I'm sorry.
אוקיי, אז לא, אז אנחנו לא, לא אמרנו שאנחנו יודעים הכל, גם דוקטורים לא יודעים הכל. לא יודעת איך להתייחס לזה. אוקיי, יש לנו פה שאלה מאישה.
אולי לשנות את סוג הפעילות.
את סוג התרגילים, לעבוד על שרירים,
יותר על החלק העליון ולא על החלק התחתון. זה מה שיוצא להגיוני, אבל...
אוקיי, בסדר. אבל אני הייתי מאוד שמח למסת שריר ברגליים, זה נהדר. רציתי לשאול, האם נכון לפתוח את היום בקערת פירות, לדוגמה בננה וקיבי, אגס או פומלית שלמה? אני אמנם מניקה בימים אלו את ביתי ויודעת את חשיבות ארוחת הבוקר, אבל אני מוצאת כרגע שזה הדבר היחיד שאני מצליחה לאכול בבוקר.
תראי, באופן עקרוני זה בסדר לעשות את זה. אם זה לא מפריע לך להמשיך לרדת במשקל ולהגיע לממדים לפני ההריונים שלך, אין בזה פגם. אם זה מסביע אותך, ואם זה לא מעלה אותך במשקל, ואם זה מה שאת יכולה לאכול, אז זה מה שאת יכולה לאכול, אין פה שאלה בכלל. זה בסדר גמור, ברגע שאתה קצת פחות עמוסה עם להתעורר בלילה וכו' וכו', אז יכול להיות שתאכלי חביתה עם פרוסת לחם, אני לא יודעת. אבל בשלב זה, זה לא נראה לי בעייתי.
לא נראה בעייתי? לא. אז תעני לך מהפירות בבוקר, זה נשמע לי ממש, יודעת, זה עשה לי חשק לפירות עכשיו. כן, באמת, אני אוהב פירות.
אז חשק זה דבר טוב, אבל לאכול פירות זה לא.
במידה.
במידה לגמרי.
יש לנו פה שאלה על ככה. ביתי הובחנה עם רגישות לגלוטן. לאחרונה שמעתי על קמח הטף של האתיופים, טף או טף, אני לא יודע איך אומרים את זה.
טף.
טף, שמותר לשימוש למי שרגיש לגלוטן. מה הוא? מה זה הקמח הזה?
אוקיי, אז קודם כל, טף זה צמח. הזרעים שלו אפילו יותר קטנים מאשר קינוע, שזה זרעים מאוד 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 קטנים. אני לא יודעת אם אפשר לקרוא לזה זרעים, אבל זה זרעים. הוא עשיר בסידן, בסיבים תזונתיים, הוא מכיל ברזל, הכל מעט, אבל יש, וחלבון. והוא אכן נטול גלוטן. ולכן ביחד עם קמח תירס וקורנפלור, שגם אין בהם גלוטן, אפשר להשתמש בו למה שאפשר. אני לא יודעת לתת עצות בקשר למה לעשות איתו, אבל אפשר לראות באינטרנט כל מיני רצפטים.
תשמעי, אני אכלתי פעם אחת את הדבר העיקרי שמראים, את האינג'ירה, אינג'רה, כן. שזה כמו מלאווח גדול כזה, עם טעם קצת כן. חמצמץ, זה מאוד מאוד טעים.
אז יפה, אז צריכים רק ללמוד איך לבשל את זה, וזה נפלא בגלל שבאמת, ילדה בלי סנדוויץ' זה לא קל. אז אפשר לעשות את זה מטף.
אני רוצה לשאול אותך משהו עכשיו ממני. תכף נמשיך עם השאלות. פתאום יש יותר הרבה מאוד אנשים שמאובחנים כרגושים לגלוטן.
נכון.
בשיחת מסדרון שהייתה לנו לפני שהתחלנו פה, אפילו שמענו מבחור שהוא לגמרי משכיל וחכם ויודע... שחלב פרה, רוב האנשים רגישים אליו. מה נכון בזה? קודם כל, חלב פרה, אנשים שותים אלפי שנים.
נכון.
למה רק לאחרונה פתאום כולם רגישים ללקטוז?
החלב פרה זה לא כולם, יש אחוז גבוה שרגישים ללקטוז עם הגיל. כי אותו אנזים שמפרק לקטוז לגלוקוז וגלקטוז, הוא... הרמה שלו יורדת.
עם הגיל.
עם הגיל, לחלק מהאנשים. זה תלוי ברקע הגנטי שלהם, כאילו, איזה גנים יש להם. יש גן שהוא באמת קשור לרגישות ללקטוז, והם יכולים להיות עד גיל 40 לגמרי לא רגישים ללקטוז, ומגיל 40 פתאום להתחיל להרגיש אוגזים וכאבי בטן וכו' וכו', ולא להבין מה קרה פתאום, אוקיי? וזה בעצם מתחילה לרגישות ללקטוז, בגלל שזה מתחזק עם הגיל. אז אי אפשר להגיד שכולם חלק, ומי שיש לו את זה, הוא יודע את זה, והוא מוריד את הלקטוז, ויש היום חלב נטול לקטוז. אני ראיתי דרך אגב אתמול בתערוכה, בכנס, אני לא ידעתי קודם, שיש היום גם יוגורט נטול לקטוז. אם אני ראיתי נכון, אז צריכים לחפש, אני אחפש היום בסופר לראות איך זה נראה ומה. ויש גם, כמו שאמרתי, יש שם גם משקעות סויה ללא סוכר שאין בהם.
משקעות סויה, משקעות שקדים ללא סוכר.
אל תגידי לי משקעות שקדים, לא, לא, לא לקנות. משקעות שקדים זה מים שיש בהם סוכר, קצת, קצת, קצת שקדים.
ואני חשבתי שזה כמו שהסבתא שלי הייתה עושה, משרה הרבה שקדים במים, טוחנת את זה, סוחטת את זה, עושה לנו מזה, זה היה בדרך כלל משקה של סוף הצום, משקה של קר מאוד, מתוק, אבל היא הייתה עובדת על זה יומיים לדעתי.
בסדר.
זה לא מה שמוכרים לנו
עכשיו. שקדים, פשוט להסתכל על התווית ולראות כמה שקדים יש שם. וזה בפני עצמו יגיד לכם הכל, אוקיי?
הבנתי.
אז זה לא, סויה לפחות יש בה ערכים תזונתיים, אבל לא במשקה שקדים.
ואנשים, למה הם מעדיפים את השקדים? בגלל הטעם? הטעם יותר טוב להם?
זה טעם טעים בגלל שיש שם סוכר.
בטח סוכר, אנחנו יונקים, אנחנו יחד עם ה... גם, תגידי, בפורמולות האלה שמחליפות חלב אם, חלב אם, יש סוכר?
בוודאי.
כן, אה?
כמו שיש... זה מדמה את ה...
גם בחלב אם יש סוכר.
יש לקטוז.
מתיקות.
יש מתיקות, ויש גם אומאמי דרך אגב. יש את הטעם הזה של אומאמי, חושבים שחלק חושבים שהאהבה של תינוקות לחלב, כאילו למה הם כל כך אוהבים את החלב הם? בגלל הסוכר ובגלל אומאמי. אז זה אחד משפר טעם, ושני נותן מתיקות, אז... פורמולות נעשות כמה שיותר קרוב לחלב אם, אף פעם לא יגיעו להרכב של חלב אם, בגלל שיש שם הרבה מאוד מרכיבים שאנחנו אפילו עוד לא יודעים מה הם.
זהו, חלק מהדברים שאנחנו יודעים שאנחנו לא יודעים.
בדיוק, אנחנו יודעים שאנחנו לא יודעים. אז זהו, אז מה אמרנו?
אמרנו, השאלה הייתה על רגישות לחלב פרה.
אז רגישות לגלוטן זה הרבה פעמים רגישות מדומה, ואני אגיד לכם למה.
למה?
אגיד לך למה. אני חושבת שהרבה מזה בא מהמקום היותר מסחרי של דיאטה נטולת גלוטן, ללא גלוטן וללא סוכר. אוקיי? זה התחיל בדיאטות האלה, ואנשים אכן ירדו במשקל, בגלל שהם לא אכלו רוגלח, ולא אכלו בורקס, ולא אכלו אוגות.
שזה חיובי בפני עצמו.
זה חיובי בפני עצמו. אבל זה לא אומר שאי אפשר לאכול פרוסת לחם, או קערה של קינוע, אוקיי? או, סליחה, קינוע לא שייך לגלוטן. קערה של פסטה עם רוטב עגבניות, אוקיי? אז זה כאילו הרבה מאוד קשור לשם. אני עושה דיאטה ללא גלוטן, וללא סוכר, אז זה כאילו מעביר אותם יותר לעניין, אולי אני רגיש לגלוטן וכו' וכו'. רגישות לגלוטן, בסך כל זה אחוזים יחסית קטנים.
יותר נמוכים
לגמרי יותר נמוכים. לגמרי יותר נמוכים.
אוקיי.
ויש הרבה מאוד אנשים שלמשל, הבעיה של גזים באה בגלל שהם אוכלים קמח מלא, עם הרבה מאוד סיבים. כי הרגישות היא בכלל מסוג אחר, הרגישות של חיידקים שנמצאים אצלהם במעי, ורגישות הזאת היא באה משם, ולא מגלוטן עצמו, ואז ברגע שאני מחליפה לחם מלא, עד כמה שחבל לי לעשות את זה, אבל לפעמים אין ברירה, ללחם אחיד, אנחנו רואים שיפור רגישות, מיידי,
אוי, איך שאני מתגעגע ללחם האחיד של פעם, שהיה מגיע שלם,
כן,
עוד קצת קרנצ'י, והיית צריך לחתוך כמה אני מתגעגע ללחם הזה.
פרד.
אין, אה?
אבל עדיין יש לחם אחיד, ולפעמים, זה מה שמעניין, הקונספט הזה, של אוכל בריא, הוא חייב להיות לחם מלא, הוא קונספט לא נכון לכולם. יש אנשים עם רגישות במעי, שדווקא
את זה... רואים קרון, לא... לדוגמה, שסיבים מאוד לא טובים
נכון,
להם.
נכון, אבל גם אלה שיש להם את המעי הרגיז.
זה לא טוב להם.
זה לא טוב להם.
אני מבין.
לחלקם.
טוב, גברת בת 52, היא צמחונית מעל 20 שנה, היא רוצה לדעת מה התחליף המומלץ לדעתך לחלבון מן החי, היא מציינת שהיא אוכלת דגים פעם בשבוע וביצה פעם ביום.
אוקיי, אז קודם כל זה מצוין, בביצה יש 7 גרם חלבון, שזה מעט, בדגים, וזה כל יום שזה מצוין, דגים פעם בשבוע, כמה שהיא אוכלת אני לא יודעת, נגיד זה 200 גרם, זה 40 גרם חלבון, 45 גרם חלבון.
וואו, כל כך הרבה?
זה, כן, ב-100 גרם יש בערך 20 גרם חלבון. לכן חלבון מן החי הוא חלבון מאוד משמעותי, ויש הרבה. נגיד בקר זה בסביבות 25 גרם חלבון ל-100 גרם, אז הרבה, נגיד אתה אוכל 200 גרם בקר, או אוף, או דו, לא משנה, קצת פחות, קצת יותר, זה בערך בין 20-25 גרם, קצת יותר מ-25 גרם.
ואוף?
אוף זה בין 20-25 גרם, אוקיי? חלבון.
זה
אוכל חלבוני, זה חלבון, זה שרירים, אנחנו הרי אוכלים שרירים, אוקיי? אנחנו לא אוכלים עצמות.
וזה מה שבונה לנו את השרירים.
זה השריר, נכון. אז זה נפלא פעם בשבוע, אבל זה עדיין לא מספיק. נגיד, בת כמה היא?
52.
היא צריכה לאכול בסביבות 0.8 עד 1 גרם חלבון לקילו. אז אם היא שוקלת 60 קילו, היא צריכה לאכול בין 55 ל-60 גרם חלבון. מביצה אחת ביום, זה לא מספיק. זה צריך לקבל חלבון ממקורות אחרים. מה עם מקורות חלבון? דגנים מלאים וקטניות. קינוע, קוסמת. סויה בכל מיני צורות, סייטן, שזה גלוטן, חלבון של חיטה, שיש אותו לקנות בחנויות טבע, אפילו לפעמים הוא כבר מוכן, רק לשים אותו למיקרו, לחמם, בכל מיני טעמים. טופו, אמרתי סויה, טופו, ואלה החלבונים שאוכלים אותם, מצרפים אותם אחד לשני, זה יוצר לנו חלבון מלא. למשל דגנים וקטניות, ולעוד להוסיף לזה קצת שקדים, מגוזים וכאלה, אז זה נותן לנו חלבון מלא. נכון שצריכים לאכול קצת יותר מאשר אם היינו אוכלים איזה מדג או מבשר.
אני גם ראיתי בסופר כל מיני, כמו יוגורטים, דמויי יוגורטים, או מעדני חלב, בלי חלב, מעדני סויה, שכתוב להם 20 גרם חלבון.
לא, אין עדיין מעדני סויה 20 גרם חלבון, רק חלב. אני לא ראיתי, זה רק יוגורטים מחלב עם 20 גרם חלבון.
וזה יוגורט מומלץ?
בוודאי שכן, זה 20 גרם חלבון. מי שצריך לשלם, להשלים את החלבון במשך היום, יוגורט אחד, זה 20 גרם חלבון, זה כמו 100 גרם, כמו 100 גרם דג.
נכון.
אוקיי? אבל, אז לכן בעיה של צמחונות היא לא בעיה של חלבון. זה יותר בעיה של ב-12 וברזל וסידן.
כן.
אוקיי? ולכן צריכים לדעת איפה זה נמצא. למשל, סידן אפשר לקבל מתחינה גולמית יותר. מקרוב, קרובית, קרוב סיני שיש שם המון סידן, אגוזים שקידים וכאלה. זאת אומרת, יש מקורות אחרים. ב-12 אפשר לקבל רק מהחי, לכן הכמות שהיא אוכלת מהחי זה לא מספיק, ואז צריכים אולי לעשות בדיקה של ב-12 ולקחת תוסף אם צריך. אותו דבר לגבי הברזל. אז זה פשוט, כמו שבכל דבר אחר שתמיד אומרת לך, אם יש משהו שאני מוציאה מהתפריט שלי, באופן קבוע, ללכת למומחה, לתזונאי, ולבקש איך לארגן את התפריט, כדי שלא יחסר שום דבר. זה הכל.
אוקיי, אז בואי לסיום, כי כבר אנחנו באמת על הקצה. תראי חזמן טסק שנהנים.
מדהים.
שלום לכם, מהתשובה של אולגה על הפירות בבוקר, האם הבנתי נכון שבאופן כללי זה לא טוב פירות בבוקר, ואני לא הבנתי את זה ככה. איך? תבהירי לנו את זה.
באופן כללי, להתחיל בוקר מהשייק של פירות, או כמות גדולה של פירות, אני לא בעד. במיוחד אנשים שיש להם בעיה של משקל.
זה עניין של קלוריות, זה לא עניין של...
זה עניין של סוכר שנמצא שם.
אוקיי.
בוא ניקח בחישוב מאוד מאוד קל. בכל פרי יש בערך בין 2-3 כפיות סוכר, אם זה פרי גדול. לקחתי 4 פירות.
שתיתי כוס קולה.
יש לי, כן, 8-10 כפיות סוכר. אז לכן אני לא אוהבת שמתחילים בוקר מכל כך הרבה סוכר.
זה העניין.
וזה גם פחות מסביע. תחשוב, אם אתה אוכל פרי ובננה, מתי אתה מתחיל להיות רעב?
יש גם אנשים כמוני, לדוגמה, שאם אני אוכל פרי בבוקר, זה פותח לי את התיאבון.
בדיוק, בגלל הסוכר. זה נכון, זה נכון מאוד. אבל זה גם לא מסביע. אז אתה אחרי זמן קצר צריך לאכול ועוד פעם לאכול ועוד פעם.
אבל במקרה של השואלת המקורית שלנו, שהיא מניקה והיא זקוקה למזון, אז אם זה מה שהיא יכולה, הדבר היחיד שמצליחה לאכול בבוקר?
זה דבר שהיא לאכול, אז שהיא תאכל. אם הכל בסדר, אז שהיא תאכל.
אבל לאנשים באופן כללי, אנחנו לא ממליצים לפתוח את היום בכמות גדולה של פירות, כי יש בזה הרבה סוכר, זאת הסיבה הפשוטה.
נכון. וזה לא מסביע.
וזה לא מסביע. דוקטור אולגה רז, אני מודה לך מאוד מאוד מאוד.
בחזרה.
דיאטנית קלינית, מרצה בחירה באוניברסיטת אריאל, על זה שבאת אלינו והיית איתנו. תודה רבה לכם המאזינים, אנחנו נהיה פה שוב ביום רביעי הבא, למרות הכל. תודה רבה לשרון לרנר על הסיוע בהפקה, ביצוע טכני ועל המוזיקה הטובה שהוא איתר לנו את התוכנית. תודה לתמיר צוברי מעבר לזגוגית שעודד אותנו. אני אבי שמאי, אני אהיה פה גם מחר, יאללה ביי.
יש ללכת ללכת
רק נאמר לכם שמיד אחרינו יהיו פה מאיה סלע ויובל אביבי מה שכרוך מגזין הספרות היומי של ישראל יאללה ביי
שנה לא שבוע יש לנו על הנוע ולחשוב שהייתי יכול לחזור על הכל אבל בן אדם זה קורה זה קרה שהדרך התמשכה לי זה קרה לא ידעתי איך זה בא לי שום דבר לא ידוע לא שנה, לא שבוע יש לנוע, לנוע ולחשוב שהייתי יכול לחזור על הכל אבל בן אדם זה קרה ואולי בסוף הדרך שנראה כי הדרך מתמשכת שום דבר לא ידוע לא שנה לא שבוע שהייתי יכול לחזור על הכל אבל בן אדם זה יקרה זה קורה שהדרך מתמשכת זה קורה יש ללב שהייתי יכול לחזור על הכל אבל בן אדם זה קורה
אחרי החדשות מה שכרוך